כאן עוד. להתחבר לעולם בכל זמן שתרצו.
השעה הבינלאומית והיום בעולם. נפתחו הקלפיות בבחירות לפרלמנט האירופי. הימין הקיצוני של אירופה רוצה להתחזק על חשבון כישלונות המרכז הפוליטי.
Emmanuel Macron arrive en tête lors de ces élections, il va se sentir légitimé. Il va très probablement accélérer les réformes antisociales qu'il a commencé à mettre en œuvre.
אם Emmanuel Macron ינצח בבחירות האלה, הוא ירגיש שיש לו לגיטימיות, הוא יעיץ את הרפורמות האנטיסוציאליות שהוא החל ליישם. אומרת מרין לפן שהסקרים חוזים לניצחון, אלא שיש באירופה גם אינדיקציות ראשוניות להתחזקות השמאל.
And the big surprise here.
That is a big surprise.
Kieran Coffey of the Green Party way out ahead on of the top of the poll with 23%.
That's a big result.
באירלנד שם התקיימו כבר הבחירות בסוף השבוע, ניצחון למפלגת הירוקים. תרזה מיי הולכת הביתה.
I will shortly leave the job that it has been the honor of my life to hold. The second female prime minister, but certainly not the last. I do so with no ill will, but with enormous and enduring gratitude to have had the opportunity to serve the country I love.
היה לי כבוד להחזיק בתפקיד ראשת הממשלה השנייה, אך לא האחרונה. אני מתפטרת בלי רגשות שליליים, אלא עם הוקרה תודה שהייתה לי הזדמנות לשרת את המדינה שאני אוהבת. בשעה הקרובה נשאל מי יירש את מקומה וכיצד הוא או היא יישמו את הברקסיט אם בכלל. התפטרות גם במדינה אחרת בחבר העמים הבריטי, ראש ממשלת פפואה גינאה החדשה פיטר אוניל פורש אחרי 8 שנים בתפקיד.
I will be stepping down as prime minister in the coming days when I visit the governor general to making sure that we pave way for a new government and new leadership of a new government.
אפרוש כראש ממשלה בימים הקרובים כשאפגוש את הנציב העליון, יסלול את הדרך לממשלה חדשה. ברקע ההתפטרות, עסקה מעוררת מחלוקת עם ענקיות האנרגיה טוטל ואקסון מוביל. בדרום אפריקה הושבע הנשיא החדש סיריל רמפוסה.
A new era has truly dawned in our country. A brighter day is rising upon South Africa. And a brighter day is rising upon our beloved continent Africa.
עידן חדש הפציע בארצנו, יום בהיר יותר עולה על דרום אפריקה ועל היבשת האהובה שלנו. וגם
Parasite of Bonjour.
פרס דקל הזהב הוא ענק לסרט הקוריאני Parasite. השעה הבינלאומית שעורך זאב שניידר, מפיקה סמדרת הלובד, בביצוע הטכני רועי קנטן, כבר מתחילים. זה קורה היום במרבית מדינות האיחוד האירופי, בוחרים היום פרלמנט אירופי, יותר מ-500 מיליון אזרחים בעלי זכות הצבעה, הופכים את הבחירות הללו לגדולות ביותר בעולם. שלום לאנטוניה ימין, כתבת כאן באירופה.
שלום ערן.
שנמצאת לא רחוק מהקלפי בברלין.
נכון מאוד, האמת שהצבעתי ממש לפני כמה דקות, פשוט יצאתי משם כי היו שם יותר מדי ילדים, וככה אי אפשר לשדר ברדיו.
אוקיי.
וכן, באמת, היום בגרמניה יש 65 מיליון אזרחים בעלי זכות הצבעה לפרלמנט האירופי. גרמניה, בעלת האוכלוסייה הגדולה יותר, הגדולה ביותר, סליחה, במדינות אירופה, מאיישת 96 מקומות בפרלמנט, יותר מכל מדינה אחרת. אם אנחנו מדברים קצת על התפלגויות ועל מפלגות, אז מפלגת השלטון של מרקל מקווה להשיג בבחירות הללו לפחות 30%, אבל ערן, רבים מדברים כאן על כך שהיא הולכת לנחול כישלון מוחלט. מפלגת ה-SPD תטען לתוצאה טובה גם אם תזכה רק ב-27% מן הקולות, אבל באמת ערן, המבט היום מופנה דווקא אל מפלגות הימין. המפלגה הגדולה ביותר, מפלגת אלטרנטיבה לגרמניה, יכולה על פי הסקרים להשיג יותר מ-10% מן הקולות, ויש כמובן חשש שגם מפלגות קטנות יותר והרבה יותר ימניות והרבה יותר קיצוניות ישיגו כאן מנדט או שניים. היום אגב נערכות בגרמניה גם בחירות מקומיות בחלק מהמדינות, ושם אנחנו רואים על עלייה של ממש בכוחו של הימין הקיצוני. בימים האחרונים מתקיימות בערים השונות במזרח גרמניה עוד ועוד הפגנות נאו-נאציות. בעיר גורליץ למשל יכול להיות שיבחר היום ראש עיר מטעם מפלגת אלטרנטיבה לגרמניה, פעם ראשונה שדבר כזה בכלל עשוי לקרות.
תארי לנו איך זה נראה, איך נראה פתק ההצבעה, איך בוחרים בעצם 90 וכמה חברי פרלמנט, זה עניין פדרלי, נציגות אזורית, או שבוחרים ברשימות כלליות?
בוחרים למעשה מפלגות, כלומר המפלגה הראשונה שהייתה בפתק זה הצדאו, אחר כך הספדה, כלומר זה באמת מתחיל במפלגות הגדולות ביותר, וזה מעין פתק הזה שנפתח ונפתח ונפתח, הוא כמעט הגיע עד רצפה, באמת שיש המון 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 מפלגות, חלקן קטנטנות ואיזוטריות, אתה עושה איקס, מקפל ומשלשל לקלפי, והאמת שהעליתי בדיוק תמונה בטוויטר ואחד הצופים כתב שזה נראה נורא מאכזב, כי זה בסך הכל אולם ספורט ממש כמו בארץ, והוא היה מצפה לקצת יותר פעל.
ככה עושים דמוקרטיה, מה לעשות? בבתי הספר.
ככה עושים דמוקרטיה, באולם ספורט ישן של בית ספר, ממש כמו בארץ, רק בגדול יותר.
עד כמה את רואה שם תכונה, עד כמה זה מעניין את הציבור, האם באמת יוצאים להצביע או שאחוזי הצבעה הפעם הולכים להיות נמוכים?
בכלל מדברים על כך שאחוזי הצבעה בכל אירופה היו ככל הנראה נמוכים יותר, בכלל אנחנו רואים הרי ירידה, כל 5 שנים אנחנו רואים איזושהי ירידה באחוז ההצבעה, כאן בגרמניה סביר להניח שזה יהיה באזור הממוצע האירופי, לא פחות, לא יותר, אבל את זה אנחנו באמת נראה רק אחרי השעה 6, אז הקלפיות כאן בגרמניה ייסגרו. באוסטריה אגב זה כבר מצב אחר, שם לא בטוח בכלל שהם יעברו את אחוז ההצבעה האירופי.
כן, וצריך להגיד ששם דרמה משמעותית בשבוע שעבר עם התפטרותו של שטראכה, איש הימין הקיצוני, הולכים שם לבחירות כלליות חדשות, במידה רבה מבחן לקראת הבחירות הכלליות הללו.
נכון מאוד, למעשה לאוסטריה יש זכות ל-18 מקומות בפרלמנט האירופי, ובאמת סקנדל, סרטון איביזה, שבו נראה סגן הקאנצלר לשעבר, הנס קריסטיאן שטראכה, מבטיח הטבות שלטוניות למי שהתחסתה לקרובת משפחה של אוליגרך רוסי. הסרטון הזה ממש מאיים להטיל צל כבד על הבחירות לפרלמנט האירופי. תומכי מפלגת החירות, מפלגתו של שטראכה עד לפני שבוע, ידועים בהיותם מצביעים עצלנים יחסית בלב אחי. ובאוסטריה שיעור ההצבעה הכללי בבחירות האחרונות ב-2014 היה נמוך מהממוצע האירופי, כפי שכבר אמרתי. ובאמת רן, אתה יכול לראות שפרשנים במדינה מנסים לחזות תוצאות והשפעות אפשריות של סרטון איביזה על הבחירות כבר יותר משבוע, אבל ללא הצלחה גדולה. חלק מהפרשנים טוענים כי זה יחליש את מפלגת החירות הימנית קיצונית, אחרים טוענים כי האוכלוסייה הכללית מאוכזבת ופשוט איבדה אמון, ולכן כי מעט מאוד אנשים יצאו להצביע, ואחרים באמת טוענים כי הבחירות לפרלמנט האירופי הם בסופו של דבר מעין תמונת מראה למה שיקרה באוסטריה בספטמבר, כמו שאמרת לפני שבוע, הוא חזו שם בחירות בזק.
אנטוניה ימין כתבת כאן באירופה, תודה.
תודה,
אירן. אנחנו לתחנה האירופית הבאה, תחנת ההצבעה הבאה שלנו, 47 מיליון בעלי זכות בחירה בצרפת, שכנראה פחות ממחציתם יטריחו את עצמם לקלפי ויבחרו 79 צירים צרפתים. בצרפת מוביל האיחוד הלאומי של מרין לפן על פני מפלגתו של הנשיא מקרו. דיווחו של כתבנו בפריז, גדעון קוץ.
לא פחות מ-34 רשימות מתמודדות בבחירות לפרלמנט האירופי בצרפת. למרות ששיעור ההצבעה צפוי הוא למטה ממחצית בעלי זכות הבחירה. מפלגת האיחוד הלאומי, החזית הלאומית לשעבר, מובילה בסקרים באחוז עד 1.5% על מפלגת התחייה התומכת בנשיא מקרון. ושלא מקובל, הנשיא התגייס למערכת הבחירות, דוחק בפעיל המפלגה לערוך מסע בחירות אגרסיבי, כולל טלפונים של הרגע האחרון, מזהיר כי עתיד אירופה בסכנה. אמנם מעריכים בחוגים הפוליטיים כי לימין הקיצוני אין סיכוי סביר להקים גוש בעל משמעות בפרלמנט, אך העלייה בשיעור כוחו אינה מבשרת טובות לאירופה. יש להזכיר כי גם הבחירות הקודמות ב-2014 ניצחה החזית הלאומית בבחירות האירופיות. בצרפת הפעם רוצה מרין לפן להשתמש בניצחון האפשרי לתמוך בתביעותיה להקדים את הבחירות הכלליות בגלל המחאה החברתית. שתי המפלגות העמידו בראש הרשימות
אנשים שאינם בולטים בהנהגה. השרה לענייני אירופה לשעבר, נטלי לואזו אצל מקרון וז'רום ברדלה, מנהיג בשנות ה-20 שלו אצל לפן. הימין השמרני הרחק מרחוק והסוציאליסטים התאחדו עם תנועתו של האינטלקטואל רפאל גלוקסמן בניסיון להשיג מספר צירים משמעותי. בין שאר המפלגות, רשימות הזויות כמו תומכי בעלי החיים, יצוין כי בבחירות האירופיות המפלגות ולא המדינה מממנות את פתקי ההצבעה, חלק מהן מוצאות את עצמן ללא פתקים באזורים השונים. כאן גדעון קוץ מפריז.
אנחנו לתחנה הבאה שלנו, בריטניה, שם מצפים לשעות הערב כדי לצפות בתוצאות הבחירות לאיחוד האירופי. בחירות שלא היו אמורות להיערך על פי משאל העם שקבע שבריטניה כבר מזמן צריכה להיות מחוץ לאיחוד האירופי, אבל הן נערכות בכל זאת. בריטניה היום מדינה שסועה שלא מצליחה לממש את הפרישה מן האיחוד האירופי 3 שנים אחרי משאל העם שקבע שהמדינה תפרוש מהאיחוד, והיום גם בלי ראשת ממשלה. דיווחה של כתבת חדשות החוץ נטליה קנבסקי.
למחרת ההצבעה האירופית בממלכה הודיעה ראשת הממשלה תרזה מיי שבשבעה ביוני היא תפרוש מראשות המפלגה השמרנית. המפלגה שלפי כל התחזיות תקבל בהצבעה הזאת את התוצאה הגרועה ביותר בתולדותיה. תפקידי כראשת הממשלה היה להשיג את עסקת הפרישה הטובה ביותר בעבור מדינתנו, וזה מה שעשיתי מול שותפינו באיחוד האירופי, אמרה מיי בנאום הפרישה.
I will shortly leave the job that it has been the honor of my life to hold. The second female prime minister?
היה לי לכבוד לשרת את המדינה שאני אוהבת, הצליחה להגיד לפני שנחנקה מדמעות ועזבה. לא נותר לה אלא לפרוש לאחר שהניסיון האחרון שלה להפוך את הסכם הברקזיט להצעת חוק שתעבור בפרלמנט נכשל כישלון צורב. מפלגת הלייבור גם היא צפויה לספוג מכה קשה בבחירות האלה. מבקריו של מנהיגה, ראש האופוזיציה ג'רמי קורבין, טוענים שהוא שכח מהו האינטרס הלאומי והעדיף את האינטרס הפוליטי של עצמו, שהרי הייתה לו הזדמנות להביא לקיום הבטחת הברקזיט, אילו היה מסכים לפשרה שהציע לו ראשת הממשלה. בבריטניה, כמו במדינות אירופיות רבות, צפוי הימין הלאומני לבלוט בבחירות האלה, וכמו במדינות אחרות, מדובר במפלגות פופוליסטיות ששואפות לפרק את האיחוד האירופי למען הנסיגה לגבולות לאומיים, בהסתגרות שאותה הן מכנות ריבונות לאומית. מפלגת הברקזיט של נייג'ל פארג' צפויה להיות המנצחת, וזה יהיה ניצחונה הגדול השני, לאחר שהצליחה לשכנע את הבריטים להצביע בעד הברקזיט במשאל העם ב-24 ביוני 2016. ועוד לפני שנודעו התוצאות של המרוץ האירופי, החל בממלכה המאוחדת המרוץ להנהגת המפלגה השמרנית. תרזה מיי תישאר ראשת הממשלה עד תום ההליך הזה. עד 10 ביוני יוכל כל חבר פרלמנט מן המפלגה השמרנית שיש לו תמיכה של לפחות 2 צירים נוספים להגיש את מועמדותו. 313 חברי הפרלמנט השמרנים יצביעו אז בעד או נגד המועמדים עד שישארו 2 אחרונים. ואז תתקיים הצבעה בדואר של כל 124,000 חברי המפלגה השמרנית שיבחרו את המנהיג החדש וגם ראש הממשלה החדש של בריטניה. 8 צירים שמרנים כבר הודיעו על כוונתם להתמודד. המוביל לפי הפרשנים הבריטים הוא שר החוץ וראש העיר לונדון לשעבר בוריס ג'ונסון, שפרש מממשלתה של מיי כי לא הסכים לגישתה לברקזיט. ג'ונסון אינו מסתיר את כוונתו להוציא את המדינה מן האיחוד האירופי עד 31 באוקטובר, גם אם לא יושג הסכם עם בריסל. כמו ב-2016, גם מייקל גוב, השר לענייני הסביבה, הודיע שהתמודד. אז היו גוב וג'ונסון בראש מסע ההסברה הקורא לפרישה מן האיחוד, אך שניהם כשלו מול תרזה מיי. עוד במועמדים, שר הברקזיט לשעבר דומיניק ראב, גם הוא תומך בפרישה בלא הסכם אם לא תימצא נוסחה מוסכמת. גם אנדריה לינצם, לשעבר יושבת ראש בית הנבחרים, הודיע על כוונתה להתמודד ולהוציא את בריטניה מן האיחוד אם יידרש בלי הסכם. דעה דומה הביעה גם שרת העבודה והגמלאות לשעבר אסתר מקווי, שגם היא מתכוונת להתמודד על ראשות המפלגה השמרנית. מולם ניצבים מתנגדי הפרישה הלא מוסכמת, שר החוץ ג'רמי הנט, השר לפיתוח בינלאומי רורי סטיוארט, ושר הבריאות מט חנקוק. שאלת הסכם או היעדר הסכם תהיה נקודת האי הסכמה העיקרית בין המועמדים, ואולי אי שתקבע את אופי הפוליטיקה הבריטית לשנים הבאות.
אנחנו עושים עצירה במסע שלנו ברחבי התחנות באירופה, כדי לבחון ולבדוק מדוע כל זה חשוב בכלל. שלום לדוקטור מאיה סיון צדקיהו.
שלום, צהריים טובים.
מרצה בתוכנית ללימודי האיחוד האירופי באוניברסיטה העברית ובאוניברסיטת תל אביב, וחברת צוות חשיבה במכון מתווים. אז למה זה חשוב? למה בחירות לפרלמנט האירופי צריכות לעניין אותנו?
צריכות לעניין אותנו הישראלים, או צריכות לעניין את האירופאים? אלה שתי שאלות שאפשר לענות עליהן.
כן, כאזרחי העולם וכישראלים.
כאזרחי העולם, מדובר בפרלמנט שהוא דבר שהוא מרתק. יש שם 751 חברי פרלמנט שבאים מ-28 מדינות, ומדברים ב-24 שפות רשמיות של האיחוד, אז אופן הפעולה שלו היא מרתקת. זה גוף מאוד מאוד חשוב ומשפיע באיחוד האירופי, שהוא שחקן עולמי. זה הגוף המחוקק, אחד משני בתים מחוקקים באיחוד האירופי, שמקבל את החקיקה של האיחוד, שהיום, לפחות מבחינה מספרית, היא גדולה יותר בהיקף שלה, מהחקיקה שכל מדינה חברה באיחוד האירופי מקבלת לבד.
תארי לנו איך...
זאת אומרת, זה ממש גוף עם שיניים, והתחיל להיות אספה פרלמנטרית, שרק מפקחת, ואספה דיונית, וזה הפך להיות ב-50 שנה האחרונות, מאז הבחירות הראשונות ב-79 לפרלמנט האירופי, הפך להיות ממש גוף חזק, משפיע, שממנה את הנציב, את נשיא הנציבות, למשל של האיחוד האירופי. אז מבחינת האירופאים זה בהחלט גוף שמשפיע על חיי היום-יום שלהם.
וכשאנחנו מדברים על התנהלות בתוך הפרלמנט האירופי, עד כמה רלוונטית המדינה שממנה מגיעים חברי הפרלמנט, לעומת ההשתייכות הפוליטית שלהם, ימין, שמאל, מרכז?
אז זה מעניין לראות, מחקרים בדקו וראו שהמשמעת הסיעתית, זאת אומרת, החברות שלך במפלגה היא זו שמכתיבה את ההצבעה שלך יותר מאשר ההשתייכות שלך למדינה. ככה שרוב המפלגות, ובייחוד מפלגות המרכז הדומיננטיות, הנוצרים דמוקרטיים והסוציאל דמוקרטיים, שם המשמעת הסיעתית היא בהחלט חזקה, ככה שההשתייכות האידיאולוגית בגדול היא זאת שמכתיבה את הטון.
למרות שאותם נציגים מייצגים את כל העם שממנו הם באו.
תלוי איך אתה מסתכל על זה. אם אתה מסתכל פר מדינה, בדרך כלל אתה באמת תראה את כל הקשת הפוליטית. אבל בתוך הפרלמנט האירופי, בשנים האחרונות בעצם, או לאורך כל השנים שהוא נבחר ישירות, יש שתי מפלגות שביחד יש להם רוב בפרלמנט לאורך כל השנים, עד לבחירות הבאות. אנחנו יותר חכמים בערב כשהתוצאות התפרסמו, אבל לפי הסקרים, שתי המפלגות מרכז, המרכזיות, הנוצרים דמוקרטיים והסוציאל דמוקרטיים, שביחד, כמו שאמרתי, היה להם רוב, עומדות לאבד אותו. זאת אומרת, הם כבר לא יכתיבו את סדר היום לבדן, הן צריכות שותפות.
עד כמה, הזאת... עד כמה באמת צריך לבנות כאן ממשלת קואליציה, או בכלל קואליציות, בהתחשב בעובדה שהפרלמנט הזה בעצם לא מוליד ממשלה, אלא סוג של ממשלת טכנוקרטים?
ממשלת טכנוקרטים, נכון, שוכנת בנציבות, הפרלמנט הוא גוף של נבחרים, הגוף היחידי בעצם, המוסד היחידי שנבחר ישירות, על ידי אזרחי האיחוד האירופי, והוא סופר חשוב, כי הוא מקבל את החקיקה של האיחוד האירופי, יחד עם מועצת השרים. זאת אומרת, הגוף הזה הוא באמת גוף מאוד מאוד חשוב, עם שיניים. הוא גוף שמחליט הרבה מאוד החלטות, והוא הגביר את העוצמה שלו לאורך השנים. אבל נכון שיושבים בו אנשים שהם לא מוכרים לציבור, בטח לא בישראל, גם לא באיחוד האירופי, לא יזהו אפילו לא את נשיא הפרלמנט האירופי, לא ממש יזהו ברחוב.
ולכן אולי זה לא מספיק מעורר עניין בקרב האירופים, ואולי לא בצדק, כיוון ששם במידה רבה נקבעות ההחלטות החשובות, אולי אפילו יותר מהפרלמנטים המקומיים, בטוח יותר חשוב מהפרלמנטים המקומיים.
מסכימה איתך שהפרלמנט האירופי הופך להיות יותר ויותר חשוב, ומסכימה איתך שהגוף הזה לא זוכה למידת החשיבות שהוא ראוי לה, ומה שכן, הפוליטיזציה שאירופה, האיחוד האירופי עובר בגלל כל המשברים שלו, בייחוד משבר המאגרים וגם ברקסיט, מעורר עניין חדש בבחירות. אנחנו נראה בסוף היום מה אחוז ההצבעה. הוא התחיל ב-1979 ב-62% והוא ירד ל-42%. ויש דגש מאוד מאוד גדול מצד האיחוד האירופי, פשוט תצאו ותצביעו. לא משנה מה, לכאורה, הם לא אומרים כמובן, אנחנו רוצים שתצביעו למפלגות פרו-אירופיות, רק תצאו ותצביעו. וזה, כרגע הסימנים הם מעודדים שבאמת יש עלייה ברמת ההצבעה, זאת אומרת, אירופה עוברת פוליטיזציה. מצד שני, אנחנו רואים גם שמפלגות ימין קיצוני זוכות פה לתוצאות הרבה יותר טובות ממה שהיו.
זהו, ואנחנו רואים כאן גם משהו שלא ראינו בעבר, וזה גיבוש קואליציה של ימין קיצוני, של סיעות למעשה מכל רחבי אירופה שמושכות את אירופה לכיוון אחר, כיוון חדש. עד כמה באמת חוזים להם ניצחון?
הן צפויות לעלות בשיעור בחברי הפרלמנט שהם יצליחו לשלוח לפרלמנט האירופי. הן יהיו רחוקות עדיין מלאיים על הפרלמנט, מבחינת יכולת ההשפעה שלהם על חקיקה, אבל אנחנו כן רואים שהן באמת מתאגדות וזוכות לתמיכה יותר גדולה. סלוויני בייחוד, מתאו סלוויני מאיטליה, ראש מפלגת הלגה, הוא זה שמוביל בעצם את המפלגה הכי גדולה שלפי הסקרים צפויה לקבל יותר קולות מבעבר. אבל עם זאת, אנחנו נדע באמת את כל התוצאות הסופיות, לא היום בערב וגם לא מחר, אלא רק כשכל המפלגות מכל המדינות החברות יתאחדו, יחליטו לאיזה רשימה הם מצטרפים. ככה שלכאורה, אנחנו מתבססים על ההשתייכויות המפלגתיות הקודמות של הבחירות מלפני 5 שנים, זה לא בהכרח מה שיקרה במרוץ בחודשים הקרובים.
בואי נדבר על אחת המדינות החברות, עדיין באיחוד האירופי, בריטניה, התפטרותה של ראשת הממשלה תרזה מיי. איך הנתון הזה צפוי, אם בכלל, להשפיע על הבחירות שהבריטים היו מעדיפים לא לקיים בכלל?
אז אם אנחנו נסתכל שוב על הבחירות שמלפני 5 שנים, אנחנו רואים תוצאות קצת דומות, אבל מאוד מאוד, בוא נאמר, לא נוחות למפלגת השמרנים, שמגיעה מקום רביעי כנראה, כשהתוצאות התפרסמו. ונייג'ל פראג', זה אדם שרצה להוציא את בריטניה מהאיחוד האירופי, ראש מפלגת יוקיפ, לשעבר מפלגת ברקסיט עכשיו, מגיע מקום ראשון. זה אותו דבר שהיה בבחירות הקודמות, רק עוד יותר משפיל, עוד יותר גדול, עוד יותר חזק.
בואי נסביר את ההבדל הזה, מדוע בבחירות לפרלמנט המקומי הבריטים בוחרים בדרך כלל בין השמרנים ללייבור, ועוד בבחירות לפרלמנט האירופי הם פתאום הולכים לימין הקיצוני. מה קורה כאן בשיטת הבחירה?
שיטת הבחירה הבריטית הלאומית היא באמת שיטה שנקראת first past the post. המדינה מחולקת ל-650 מחוזות בחירה, מי שזוכה ברוב באותו מחוז בחירה לוקח את כל המחוז. וזו שיטה שבאמת פועלת לטובת המפלגות הגדולות, לשמרנים וללייבור. ב-1999 הבריטים מחליטים לשנות את שיטת ההצבעה רק לבחירות לפרלמנט האירופי, ועוברים כמו כל יתר אירופה לשיטה האירובית, כמו שיש במדינת ישראל בעצם.
בוחרים במפלגה בעצם, לא בוחרים במועמד אלא במפלגה.
אתה יכול לבחור במועמד, אבל אתה בוחר בכל המדינה. זאת אומרת שברירי אחוזים מתאספים יחד בכל מחוז כדי להגיע באמת לתוצאה הסופית. זה דבר אחד. אז זה אפשר באמת למועמדים כמו נייג'ל פראג' לפרוץ קדימה. ובנוסף, מי שנוטה ללכת להצביע בבחירות האלו בכל אירופה, זה אנשים שמתנגדים לממשלה. זה אנשים שבאמת יש להם איזו אג'נדה או אנטי-אירופית, מאוד חזקה, שזה אנחנו רואים בבריטניה, ולכן נייג'ל פראג', התומכים שלו באמת תורכים ללכת ולהצביע, כשברוב בריטניה שיעורי הצבעה הם 30-35%. זאת אומרת, זה נותן פה יתרון למתנגדים שבוער להם בבטן ללכת ולהצביע כנגד. וזה מעוות בעצם אולי את הרצון של הבוחר, אבל ככה זה בבחירות, מי שמצביע משפיע.
עד כמה ההתפטרות של תרזה מיי תשפיע בכלל על ההצבעה, והאם בכלל, האם ההתפטרות שלה קשורה באופן ישיר לעובדה שאזרחי בריטניה ימצאו את עצמם, מוצאים את עצמם היום בקלפי בניגוד לרצונם או דעתם?
אזרחי בריטניה בעצם סיימו להצביע באותו יום שהיא הודיעה על התפטרותה. הבחירות נערכות במשך כמה ימים, והבריטים הצביעו ראשונים.
אוקיי.
אבל ככה, ואני חושבת שהמפלגה השמרנית בכזה בלגן, בכזה פירוד, שזה ממילא לא היה משפיע לכאן ולשם. זה רק מוריד את המפלגה עוד יותר, אבל אני לא חושבת שזה השפיע בבחירות עצמן, כי ממילא מצבה היה רב הסקרים עוד לפני כן. באמת המפלגה פשוט שטועה כל כך, ש... המערכת הפוליטית הבריטית נמצאת כולה באיזשהו כאוס.
יש יורה שהיית כבר מאמרת עליו, יש כמה שמות שנשמעים ככה באוויר, אחד מהם בוריס ג'ונסון, מייקל גוב אולי.
מייקל גוב היום מצטרף למרוץ, נכון, אבל בוריס ג'ונסון מככב. אני חושבת שזו הכרעה מאוד מאוד קשה, כי בעצם יש פה שתי מחנות בתוך המפלגה השמרנית, מה שנקרא אלו שרוצים את הברקסיט הרך, סוף ברקסיט, ואלו שרוצים את הברקסיט הקשה. עכשיו, מייקל גוב ובוריס ג'ונסון נמצאים במחנה של הברקסיט הקשה, שמבחינתם אפילו לצאת מהאיחוד האירופי בלי הסכם. מבחינתם שבריטניה, מה שנקרא, תתרסק על המצוק של האיחוד האירופי, העיקר לממש את ברקסיט.
או במקרה הזה על המצוק של האירים.
כן, פה אני לא בטוחה בדיוק מי יתרסק, אבל כן, כן, בהחלט. ואחת הסוגיות שמאוד מעסיקות את ה-soft brexiteers, את אלה שרוצים ברקסיט רך, מה יהיה עם צפון אירלנד, את אלה שרוצים ברקסיט קשה, זה כאילו לא מעניין. כאילו הממלכה הבריטית, שחלק ממנה זה צפון אירלנד, לא נורא. אז הם יסבלו מאיזשהו גבול קשה בינם לבין אירלנד, שמבחינה פוליטית זה נורא נורא כואב וקשה לצפון אירלנד, האירים, ויכול להיות שאפילו המאבק, הטרור שהיה שם עד לפני 30 שנה התחדש. יש פה איזה הסכם שלום שהוא די שברירי בהקשר הזה, כי חלק ממנו זה באמת לשמור על חוסר גבול פיזי בין צפון אירלנד לאירלנד.
לא פשוט, לא פשוט בכלל. דוקטור מאיה סיון צדקיהו, מרצה בתוכנית ללימודי האיחוד האירופי באוניברסיטה העברית ובאוניברסיטת תל אביב, חברת צוות חשיבה במכון מתווים. תודה רבה על הדברים. אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות קצרה, ואז נהיה באיטליה של סלוויני ושל כתבנו ברומא יוסי בר. השעה הבינלאומית, מהדורה מיוחדת לסיקור הבחירות לפרלמנט האירופי, או תחנה במסע האירופי שלנו, איטליה. הבחירות לפרלמנט האירופי הפכו באיטליה לסוג של משאל עם עבור הממשלה. סקרים מנבאים ניצחון סוחף לסלוויני, מה שעלול לגרום לזעזועים קשים בפרלמנט האירופי ולהקמת ממשלת ימין קיצונית באיטליה. דיווחו של כתבנו ברומא, יוסי בר.
51 מיליון איטלקים יקבעו היום את יחסי הכוחות בפרלמנט האירופי וגם באיטליה. ניצחונו של מתאו סלוויני מהלגה, ימני קיצוני וסוברניסט, נראה מובטח. סקרים מעניקים לו כ-30% מקולות המצביעים, ואילו עמיתיו לממשלה חמשת הכוכבים, פופוליסטים חסרי זהות, עשויים להתרסק ולקבל רק 20% או פחות. ניצחון של סלוויני ומפלגות הימין עלולים להביא להקמתה של ממשלה חדשה באיטליה ולרעידת אדמה באירופה. לפרשנים אין ספק כי אירופה תעבור זעזועים חזקים בעקבות הבחירות ולא בטוח אם תעמוד בהם. הם מביאים בחשבון כי מפלגות הסוברניסטים, הימין והימין הקיצוני עלולות להתאחד ולתרפד הקמת גוש מוביל של ימנים מתונים ושמאלנים כפי שהיה עד היום. הפרלמנט האירופי עלול להתפורר והעתיד שלו נראה מעורפל יותר מאי פעם כשארצות הברית והרוסים מושכים בחוטים מאחורי הקלעים. כאן יוסי בר, רומא.
התחנה הבאה, ורשה. שלום לכתבנו בפולין, ניסן צור.
שלום ערן.
בפולין ובמדינות מזרח אירופה הולכים היום להצביע. עשרות מיליוני אזרחים מצביעים שם בפולין, כשהבחירות הנוכחיות נחשבות על ידי רבים כחשובות בהיסטוריה של האיחוד. והם יקבעו האם מפלגות הימין הקיצוני התחזקו גם בפרלמנט האירופי, גם מפולין. ניסן, מה תמונת המצב אצלכם?
כן, בפולין הבחירות היום לאיחוד האירופי מהוות למעשה מבחן מקדים לקראת הבחירות לפרלמנט הפולני שהתקיימו בחודש אוקטובר הקרוב, ולכן רבים בפולין רואים בהם מבחן. גם בשנה הבאה התקיימו כאן גם בחירות לנשיאות, כך שכולם ממתינים לראות את תוצאות ההצבעה היום לפרלמנט האירופי, ולראות באמת האם מפלגת השלטון, חוק וצדק, שנמצאת בסכסוך מתמשך עם האיחוד האירופי, למעשה כבר מתחילת כהונתה, תמשיך עדיין להתחזק. בבחירות הקודמות המפלגה קיבלה כמעט 32% בבחירות לאיחוד האירופי, ולכן כולם היום מצפים לראות האם היא תמשיך להתחזק. מולה, כמו בבחירות למעשה בארץ, יש הרבה מאוד חיבורים בפולין, והרבה מאוד ממפלגות האופוזיציה התחברו למפלגה אחת שנקראת הקואליציה האירופית. על פי הערכות, מפלגת השלטון, חוק וצדק, אמורה לזכות ב-38% מקולות המצביעים, בעוד מפלגת הקואליציה האירופית, שזה למעשה, כמו שאמרתי, איחוד של מפלגות האופוזיציה בפולין, אמורות על פי הסקרים לקבל 35% מהקולות. צריך גם לזכור שפולין עצמה מעורבת מאוד בנושא של האיחוד האירופי, כי דונלד טוסק, לשעבר ראש ממשלת פולין, משמש 5 השנים האחרונות כנשיא המועצה האירופית באירופה. וכמובן, עוד סיפור אחד שמעורר מאוד סקרנות, הוא פוליטיקאי הראשון בהיסטוריה של פולין שיצא לאחרונה באופן פומבי מהארון וסיפר כי הוא הומוסקסואל, הפוליטיקאי בשם רוברט ביידרון, דבר שכמו שאפשר להניח לא התקבל ממש בעין יפה.
זה עדיין מסעיר את הפולנים אחרי כל כך הרבה שנים בתוך האיחוד האירופי, אחרי כל כך הרבה אירוויזיונים גאים, עדיין הפולנים נסערים מהדברים האלה?
יש דברים שכנראה, אתה יודע, לא
השתנו,
לא השתנו לעולם. כן, כן, יש דברים שכנראה מאוד קשה מאוד לשנות בתודעה הפולנית, ולכן כן, פוליטיקאי שיצא מהארון זה עדיין סיפור גדול היום בפולין. מערכת הבחירות עצמה היא הייתה, אם אנחנו כבר מדברים על הרבה דברים שהפולנים עדיין לצערנו לא השתנו בהם, אז מערכת הבחירות הייתה מערכת די מכוערת, לובטה בהרבה מאוד אמירות קשות, ואפילו כמובן, איך אפשר בלי התקריות האנטישמיות. לדוגמה, באחד הנאומים של מועמדת לפרלמנט האירופי מטעם מפלגת השלטון חוק וצדק, הניח מועמד שהתעמת מולה, מועמד ממפלגת ימין קיצוני, הניח כיפה על ראשה וטען בפני הקהל של מפלגת השלטון חוק וצדק תשרת את היהודים גם בפרלמנט האירופי, כך שאנחנו רואים שבאמת יש דברים שלא משתנים. דבר נוסף שאפשר להזכיר, שבמהלך קמפיין הבחירות נשמעו הרבה מאוד קריאות מצד מפלגות שונות לפול אקסיט, כמו הברקסיט המפורסם, לקרוא גם לפולין לצאת מהאיחוד האירופי, בעיקר סביב הנושא של המאגרים. פולין, ממשלת פולין, מפלגת חוק וצדק, הודיעה הרי שהיא לא תקבל, לא מוכנה להכניס לתחומי פולין מהגרים, לפחות את הכמות שהקציב לה האיחוד האירופי, ולכן הרבה מאוד מפלגות ימין קיצוני, בעיקר בפולין, קוראות ללכת בדרכה של בריטניה ולפרוש מהאיחוד האירופי.
וזאת באמת, כמו שהזכרת, אולי אחת הסוגיות המרכזיות שעולות במערכת הבחירות הזאת, המדיניות של האיחוד האירופי ושל אירופה כולה בקליטת מהגרים, זה אולי כאילו פחות רלוונטי לפולין שקלטה הרבה פחות מהגרים, אבל כמובן שמשפיע על מערכת הבחירות, אפשר להניח ששם ובמדינות מזרח אירופיות נוספות. ניסן צור, כתבנו.
כן, גם בהונגריה בדיוק אותו סיפור, ראש הממשלה שם, ויקטור אורבן, התעמת פומבית הרבה מאוד פעמים בחודשים האחרונים עם האיחוד האירופי בנושא המאגרים, וגם שם יהיה מבחן לראות באמת עם מפלגת פידש, מפלגת השלטון, תשמור על כוחה, יחד עם מפלגת יוביק, מפלגת הימין הקיצוני, שבבחירות האחרונות זכתה ב-14.7%, וכולם מצפים לראות האם גם היא תתחזק, יחד, כמו שסיפרתם ברעיון הקודם, עם איחוד מפלגות הימין, הרבה מאוד מפלגות ימין קיצוני באירופה התאחדו, בניסיון לחזק את כוחן באיחוד האירופי. כמו שאמר מנהיג מפלגת, אחד מראשי מפלגת האלטרנטיבה לגרמניה, שאנחנו רוצים לתקן את האיחוד האירופי ואת הפרלמנט האירופי מבלי להרוס אותם, אנחנו רוצים להביא לשינוי רדיקלי.
ניסן צור, כתבנו בפולין, תודה.
תודה לך, ירד.
נדרים לתחנה הבאה, יוון, שלום לכתבנו באתונה ז'אן כהן.
שלום ערן.
בחירות, איך נאמר, באווירה מעט מנומנמת שם באתונה?
כן, לגמרי. מה שמעניין אותם זה לא מעניין בכלל את היוונים. אני חושב, מי ילך לאירופה, מי לא ילך לאירופה, חוץ אולי מהכסף שיש שם, שזה הרבה כסף.
אבל זאת בדיוק השאלה, אתה יודע, האיחוד האירופי כל כך השפיע על ההיסטוריה של יוון בעשור האחרון, עם המשבר הכלכלי באמת הנורא ביותר בתולדותיה של יוון, אולי מאז מלחמת העולם השנייה. ומה שקרה שם בפרלמנט, היה חדשות לבקרים שם באתונה. למה זה לא מעניין אותם?
זה לא מעניין אותם מכיוון שיש להם כל כך הרבה בעיות פנימיות. הם טוענים, היווני הממוצע טוען שרבותיי, האירופאים פשוט אמרו לנו מה לעשות, הם לא הכריחו אותנו, מי שהכריח אותנו לדברים האלה, ומי שאילה מסין, ומי ש, זה הממשלות ביוון. פשוט האירופאים אמרו, אנחנו ניתן לכם כסף, אבל צריכים לעשות כמה שינויים. אבל הם לא אמרו לנו איזה שינויים ואיזה קיצוצים לעשות ודברים כאלה.
אבל אתה יודע, אנחנו רואים שהמצב ביוון הולך ומשתפר לאט לאט, וכמובן בכאבי לידה קשים מאוד. יכול להיות שיש גם הערכה למיזם האירופי הזה שאולי בכל זאת שמר על יוון?
כן, אין להם, הם לא נגד אירופה, תבין, הם לא נגד אירופה, זה פשוט לא מעניין אותם כל כך, מה שמעניין אותם זה פה ההפרש שיהיה בין המפלגה המושלת של ציפרס, כלומר הרדיקל לפט, הרדיקלי, השמאל הרדיקלי, לבין הליברל שמרנים, מרכז ימין. מה שמעניין אותם זה רק ההפרש. למה? כי הם רוצים שינוי. עכשיו, מה קרה? לפני חודש וחצי בערך, ראש ממשלת יוון הציר באחד האספות שלו, באחד שהיה לה באחד העירים ביוון, והתונה שתדעו לכם, הוא אמר שהבחירות באירופה זה לא פשוט בחירות אירופאיות, אבל זה, אני מהפך את זה להצבעת אימון בממשלה שלי. וברגע שהוא אמר, הוא חזר על זה כמה פעמים, אז עכשיו מה שקרה זה שאומרים, שאם הוא יפסיד, הוא יצטרך להתפטר.
טוב, לזכותו יאמר שהוא הצליח, חרב כל המשברים האלה, לשמור על יציבות שלטונית מסוימת ביוון לאורך השנים האלה.
לא, 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 לא.
מסוימת.
זה נכון, זה נכון, זה נכון, אבל זה לא רק העניין הכלכלי. הוא עשה הרבה דברים שזה מזכירים קצת מדינות לא בדיוק דמוקרטיות. הוא הלך נגד בית המשפט העליון, הוא הלך נגד המשטרה, הוא הלך נגד כל מיני דברים כאלה שזה לא נגד המדיה. למשל, הוא התחיל לעשות אמברגו לתחנה הטלוויזיה הזאת שנגדו.
נשמע מוכר, אתה יודע, זה כנראה כלי של פוליטיקאים מימין או משמאל, זה כבר קצת פחות משנה של מנהיגים שהולכים לכיוונים הרבה פחות דמוקרטיים. ז'אן כהן, כתבנו באתונה.
רגע, לפני שנגמור, יש בעיה רצינית באתונה, כי זה גם בחירות האירופאיות, יש גם בחירות אזוריות ומקומיות. והבעיה מהי? שבפעם הראשונה כנראה שבאתונה, בסיבוב השני, ייכנס הזהב, המפלגה הקיצונית.
מפלגת הימין הקיצוני.
נכון, שזה הזהב,
השחר המוזהב.
השחר המוזהב, נכון. וזה, אם ייכנס לצד השני, לסיבוב השני, זה קורה פעם ראשונה בכלל ביוון, למרות שהיא בפרלמנט המפלגה השלישית, אבל זה יכול להיות לא טוב אם ניקח בחשבון מה שמסתובב באירופה עם הימין הקיצוני.
ומטריד מאוד מבחינתם של היהודים. ז'אן כהן כתבנו באתונה.
לא רק היהודים, גם היוונים.
בהחלט, תודה, להתראות. הנשיא טראמפ בביקור רשמי ביפן, והוא ראה אתמול שוב צורך לשבח את ידידו הרודן הצפון קוריאני קים ג'ונג און. בציוץ אתמול הוא גם טרח להגן על קים מפני ביקורת על חידוש ניסויי הטילים. שלום לנתן גוטמן, כתבנו בוושינגטון.
שלום ערן.
מה פתאום שבחים לקים על שיגור טילים?
כן, אז זה שדונלד טראמפ אוהב להגן על קים ג'ונגון, זה אנחנו כבר יודעים, הוא עושה את זה כל הזמן. מה שמעניין זה שהפעם הוא מגן עליו בעצם מפני אנשי ממשלו של טראמפ. דונלד טראמפ שמע שהיועץ לביטחון לאומי שלו, ג'ון בולטון, התראיין ואמר שהשיגור של הטילים לטווח קצר, הטילים הבליסטיים שקוריאה הצפונית שיגרה בתחילת החודש, היה הפרה של החלטות האום האוסרות משיגורים מהסוג הזה, ולכן הוא נמצא ביפן, אבל הוא מצייץ בטוויטר שנכון שצפון קוריאה שיגרה כמה טילים קטנים כדבריו, שזה אולי הפריע לכמה אנשים שלי, הוא אומר, אבל לא לי. לי יש ביטחון מלא שהיושב ראש קים ישמור על הבטחתו לי, וכנראה לא ישגר טילים. אז באותה הזדמנות של הציוץ הזה, הוא לא רק מגן על קים ג'ונגון מפני היועץ לביטחון לאומי של טראמפ, ג'ון בולטון, אלא גם מנצל את ההזדמנות כדי לשבח את קים ג'ונגון על זה שהוא קרא לג'ו ביידן אידיוט בציוץ לפני כמה שבועות, ואומר, חייכתי כאשר הוא קרא לשוכן הביצות ג'ו ביידן, האיש בעל ה-IQ הנמוך, איש בעל ה-IQ נמוך ודברים גרועים יותר, אולי הוא שולח לי בכך איתות, שואל דונלד טראמפ, בהחלט צעד לא שגרתי, ורק נוסיף עוד דבר אחד בעניין הזה, בתוך הציוץ הזה שכלל כל כך הרבה דברים מעוררי כותרות, דונלד טראמפ גם הצליח לאיית בצורה לא נכונה את שמו של סגן הנשיא לשעבר ג'ו ביידן, אחר כך הוא מחק וצייץ מחדש עם האיות הנכון.
ביקור חשוב צריך להגיד אצל אחת מבעלות הברית החשובות ביותר של ארצות הברית, שכולל גם התאפקות סומו.
כן, דונלד טראמפ עושה הרבה מאוד תיירות ביפן ביממה האחרונה, הוא השתתף בגמר אליפות סומו, אכל במסעדת היבאצ'י, משיחק גולף עם שינזו אבה, הרבה מאוד טקס, הרבה מאוד ידידות, או לפחות קרבה בין המנהיגים האלה, אבל בהקשר הזה שקוריאה הצפונית, שעליו דיברנו לפני דקה, צריך לומר, כאן הם לא בהכרח אפשר למצוא הסכמה בין שני המנהיגים, היפנים כן היו רוצים לראות גישה תקיפה יותר ואכיפה של הסנקציות נגד קוריאה הצפונית, הטילים האלה ששוגרו אומנם היו קצת קצרים מדי מכדי להגיע ליפן הפעם, אבל היפנים יודעים שיש להקים את הארסנל הזה, והם היו רוצים לראות התנהגות טיפה יותר תקיפה מצידה של וושינגטון.
נתן גוטמן, כתבנו בוושינגטון, תודה.
תודה רבה.
עיתונות היא אחד המקצועות המסוכנים ביותר בעולם, אולי לא למי שיושב באולפנים, למרות שגם זה כבר לא ממש נכון עם שורה של מעשי טבח בצרפת ובארצות הברית במערכות של עיתונים. ויש לצערנו גם מי מקרב הפוליטיקאים שמעודדים שנאה ומלבים אותה. עכשיו מצטרף משחק סלולרי פופולרי לקלחת הזאת, שם תוכלו, אם תחפצו בכך, להרוג עיתונאי. המשחק הזה זכה ל10 מיליון הורדות בחודשו הראשון. הדיווח הוא של כתבת כאן תרבות בר בלפר.
קח את רובי הצליפה שלך, כוון, והחל לראות באויבים שלך. אלו ההוראות המופיעות בפתיחת המשחק הסלולרי Sniper 3D Assassin. במשחק הצלב המתנקש הזה, המשימה ברורה. בכל שלב, על הגיבור להתנקש בדמות אחרת. על אף הנושא המזעזע של המשחק כולו, השלב השביעי הנקרא חדשות מרעישות, הוא שעורר שערה. לאחר שחיסל השחקן דמויות של רוצח סדרתי, גנב ודמות הרוצחת חפים מפשע, מורה המשחק לצלוף בדיוק של קרוב ל-300 מטרים ולהרוג פושע אחר, עיתונאי מושחת. על פי המשימה בשלב, העיתונאי משחד שוטר וגונב ממנו מזוודה מלאה במסמכים רגישים כדי להיות מפורסם. השחקן נדרש עכשיו להפוך אותו למפורסם בדרך אחרת. הכוונה ברורה. למנוע מן העיתונאי לקבל את החומר החסוי תמורת השלום, מעשה שעל פי הקוד האתי עיתונאי לא יעשה. אהוד קינן, עורך מדור הטכנולוגיה והאינטרנט במאקו, אומר כי יתמכר למשחק על אף היותו איש תקשורת.
אנחנו בעולם שיש בו משחקים אלימים, ויש בתוך האלימות הזאת גם את האלימות הספציפית נגד עיתונאים בשלב מאוד ספציפי, אז מזעזע כן, אבל לא מזעזע יותר מכל שאר האלימות שיש שם.
את משחק הצלף המתנקש פיתחה אחת מחברות הסלולר הגדולות בעולם, TFG, והוא מנגיש למכשירי אפל ואנדרואיד. עד כה הורידו את המשחק 12 מיליון משתמשים, והוא זוכה ל4.5 כוכבים בדירוג הגולשים. עיתונות איננה מקצוע בטוח, אבל בשנים האחרונות הצטרף אתגר חדש. מאז אחת טראמפ בבחירות לנשיאות סופגים עיתונאים רבים מתקפות ואיומים אפילו מהמנהיג החזק בעולם, ששב ומכנה אותם אויבי הציבור.
זה מזעזע, ואני לא אמרתי שאני לא מזעזע מזה, אבל זה שלב אחד במשחק, ומה שטראמפ עושה לעיתונאים, הוא עושה את זה במציאות, לא בעולם הפנטזי, הוא מגרש עיתונאים מהתדריכים שלו, ומבקש לחטוף להם את המיקרופונים כשהשאלות לא מוטות חן בעיניו. אז ההשוואה פה, ההשפעה פה לא רלוונטית בעיניי.
ביוני האחרון ביצע אדם פיגוע ירי נגד כתבי עיתון הקפיטל באנפוליס. באוקטובר נמצאה פצצה במערכת CNN בניו יורק. רכבו של החשוד היה מחוסה כולו בביקורות נגד התקשורת. עיתונאים אמריקנים חוששים שהיד הקלה על מסך המגע הופכת גם ליד הקלה על ההדק. חנות היישומונים של חברת אפל מצהירה לכאורה כי אין מקום למשחקים שמטרתם פגיעה בחיי אדם. על פי כללי החברה, האפליקציות לא יכללו תוכן פוגעני, בלתי רגיש, מרגיז, כזה שמטרתו להגיל או בטעם רע במיוחד, הצגה ריאליסטית של אנשים או חיות נהרגים, נפגעים, מעונים, עוברים התעללות או כל תוכן אחר המעודד אלימות. כל ההצהרות האלה לא גרמו לאפל להסיר את היישומון מחנות האפליקציות. אפל או גוגל אפילו לא תרחו להגיב לשאלות התקשורת בנושא, וגם לא יצרנית המשחק, חברת TFG.
ובאווירה אחרת לגמרי, ספייס גרלס, הציפייה והאכזבה, ביום שישי בערב התאספו למעלה מ-70 אלף מעריצים בדבלין, בירת אירלנד, להופעת הקאמבק של אחת מלהקות ה-90s הכי מדוברות. 7 שנים אחרי ההופעה האחרונה של הספייס גרלס, האיחוד הזה שהיה אמור להיות מרגש, הוכתר כאכזבה. למראות המוני המעריצים עוזבים את המופע באמצע, תלונות רבות שהתקבלו על הסאונד של המופע הזה. אחת מחברות הלהקה, מלאני בראון, התנצלה בפני המעריצים בחשבון האינסטגרם שלה והבטיחה להיות טובה הרבה הרבה יותר בפעם הבאה. ועד כאן השעה הבינלאומית מהדורת יום ראשון. הראשונה בשבוע העורך הוא זאב שניידר, המפיקות סמדרת הלובד ואורית שולץ, הטכנאים רועי קנטן ושימון דוקרקר, אני ערן סיקורל, אחרינו רגעי קסם עם גדי לבנה. אנחנו ניפגש שוב בשתיים בלילה בשידור החוזר, וגם מחר בשתיים בצהריים עם מהדורה חדשה של השעה הבינלאומית, ועד אז תוכלו לשמוע אותנו בדף הפודקאסטים של כאן או בכל אפליקציית פודקאסטים אחרת תחת השם כאן עולמי, השעה הבינלאומית. להתראות. Make it last forever. Friendship never ends. If you wanna be my lover, you have got to give. Taking is too easy, but that's the way it is. כאן עוד להתחבר לעולם בכל זמן שתרצו.